37-36. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים. בהגשת נעמי חייקל.
ערב טוב לכם, מאזינים, מאזינות, רגע, רגע.
ניסיתי, ניסיתי מאוד.
רגע.
נלחם ברוחות. לא סיפור.
אוקיי, זהו, אני איתכם. אז, ערב טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים וברוכות הבאים לזמן זהב. תוכנית שמנגישה לכם ידע, כלים ורעיונות לעצמה, חוסן ושמחה. התוכנית הזאת היום, מאזינות ומאזינים, יכולה לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. התוכנית היום תעסוק בצרכנות נבונה. אני רוצה שנעצור לרגע, לא כדי לקנות, לא כדי להשוות מחירים, אלא כדי לחשוב. כי מה אם אני אומר לכם שרוב ההחלטות שאתם, שאנחנו מקבלים כצרכנים, בכלל לא שלנו, שלכם. מה אם מספר לכם שיש היום מומחים, אנשי שיווק, פסיכולוגים, אפילו מתכנתי אלגוריתמים, שכל המטרה שלהם היא לגרום לכם להרגיש שמשהו חסר. ואז להציע לכם פתרון, עטוף באריזה נוצצת. אנחנו חיים היום בעידן של צריכה אינסופית, אבל זה לא במקרה. מאחורי הקלעים פועלת מערכת מתוחכמת. היא מפעילה עלינו לחץ רגשי, היא משתמשת בפחדים שלנו, בשאיפות הכי עמוקות שלנו, כדי שמה? כדי שנוציא כסף. לפעמים זאת פרסומת בטלוויזיה, לפעמים זה אפילו משפיען עם חיוך מושלם, ולפעמים בדיוק מבצע שמסתיים עכשיו, ברגע זה. אז הערב אני אחשוף בפניכם חלק מהמניפולציות הצרכניות, נבין איך הן עובדות, ואולי הכי חשוב, מה אנחנו, אתם ואני, יכולים לעשות כדי לא ליפול בפח. נדבר על פרסום בתחפושת, על מוצרים מיותרים שמוכרים גם לאזרחים הוותיקים. נשוחח על הכפתורים הרגשיים שמכוונים אלינו בדיוק, ועל הדרכים להחזיר לנו את השליטה לעצמנו. כי ידע מאזינות ומאזינים זה כוח. ומודעות זה הרגע לשאול ולעצור מי באמת מחליט בשבילי, אני או מישהו שלמד איך ללחוץ לי על הלב. אתם מוזמנים להצטרף אליי למסע של גילוי, תובנות והקשבה פנימית. תתרווחו לכם, תכינו לכם משהו לשתות, אולי אפילו תשתפו את התוכנית הזאת עם מי שאתם חושבים שכבר עכשיו יעשה לו משהו טוב. אני הולכת לפתוח לכם את העיניים וגם את המחשבה. אני נעמי חייקה, אני מומחית לגיל השלישי, אני מוסמכת מכון אדלר, אני מרצה ובעלת קליניקה פרטית, אני מרצה על חשיבה חיובית, פסיכולוגיה חיובית, גם על נומרולוגיה. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה בטלפון שלי, 054-444-0668, או תחפשו אותי בדף הפייסבוק שלי, נעמי חייקה בעברית, יש לי שני עמודי פייסבוק, גם נעמי חייקה בעברית, וגם נעמי חייקה הרצאות וסדנאות לגיל השלישי. אז לפני שנתחיל בשיחה מאוד מאוד חשובה שלנו היום, כמו בכל שבוע, אני רוצה להזכיר לכם, השיח כאן הוא ממש ממש כללי. אם יש לכם איזשהו אתגר, איזושהי בעיה, תמצאו מישהו מקצועי לשוחח איתו. אז מה שנעשה, נצא לשיר ראשון, שלאחריו אתם תקבלו כלים פרקטיים לצרכנות נבונה. אז בואו תישארו איתי. אוקיי, אז אני איתכם, אתם איתי, ובואו נתחיל ונדבר היום על צרכנות נבונה. אז מה יהיה לנו היום? יהיה לנו תוכנית מעניינת, מאוד כיפית, הרבה שירים ופסיכולוגיה שעומדת מאחורי הצריכה. אני אחשוף לכם את מאחורי הקלעים של עולם הצריכה. מי מושך בחוטים כשאתם קונים במבצע, בוחרים מותג מסוים, או פשוט לא מצליחים לעצור את עצמכם מול עוד זוג נעליים. בואו נדבר על המוח שמאחורי הקנייה. איך לדעתכם, מאזינות ומאזינים, חברות מפרסמות מוצר? איך הן נוגעות לנו ולמעשה משחקות לנו ברגש, בפחדים, בגעגועים ולפעמים אפילו באגו? הן עושות זאת בעזרת פסיכולוגיה. זה נקרא הפסיכולוגיה של הצרכן. בעזרת צבעים, בעזרת מוזיקה, בעזרת ריחות, אפילו הסידור של המדפים משפיע עלינו. אני רוצה לשאול אתכן, פעם כשנכנסתם לקניון, שאלתם את עצמכם למה אין שעונים בקניון? או למה תמיד המבצעים הם לחץ של זמן? אז בואו נתחיל. בואו נתחיל לדבר פרקטית. בואו תשמעו את הסודות שמאחורי הקנייה שלנו. האפקט הראשון שאני רוצה לדבר איתכם היום, מאזינות ומאזינים, אפקט הנדירות. זאת הטיה קוגניטיבית של האדם, ולמעשה זאת תגובה אופטימלית שצפויה מאדם. חוק הנדירות קובע שככל שמוצר או שירות הופכים להיות נדירים יותר וקשים יותר להשגה, כך אנחנו רואים אותם כיותר אטרקטיביים. יותר מזה, מחקרים מספרים על כך שבני אדם הם שונאים לאבד או להפסיד יותר מאשר אוהבים לקבל או להרוויח. מה זאת אומרת? האדם, כשהוא חושב מה עומד מולו, הוא עומד העיקר שאני לא אפסיד. לכן, בתהליך השכנוע שלהם עלינו, עדיף להם לספר לנו מה אנחנו יכולים להפסיד, מה האדם שמול הקנייה יכול או עתיד להפסיד כתוצאה מכך שהוא לא יקנה את המוצר. אז יותר מאשר מה הוא עומד להרוויח. חברות הפרסום לקחו את התגובה הזאת של האדם, וכך הן מפרסמות. הן מפרסמות הודעות, בטח אתם מכירות או מכירים את ההודעות האלה, הכמות מוגבלת. אנחנו נכנסים להזמין בית מלון או טיסה, ואז כתוב, על המקום נשארו 4 מקומות. נשמעו 5 חדרים, זה מה שנשאר. יותר מזה אין. מה גורם למוח שלנו להרגיש? דחיפות. נותרו עוד שני מוצרים במלאי. אם אתה לא תיקח את המוצר, או את לא תלחצי על הכפתור, את תפסידי אותו. או תזכרו איך השעון מתקתק, מסתיים המבצע בעוד 2:35. זאת אומרת שעוד שעתיים המוצר כבר לא יהיה, והוא לא יהיה במחיר שהם מציעים. לאחר מכן אנחנו נשלם הרבה יותר. וכך המוח שלנו מפרש את העניין לקנות ולצרוך מהר. אני רוצה לספר לכם על יעל שראתה את הפרסום שלי לתוכנית והיא כתבה לי. אז בואו תשמעו מה יעל כתבה לי, ואני רוצה להקריא לכם את ההודעה שלה אליי. והיא כותבת לי ככה: שמי יעל, אני בת 42, אימא לשניים, ואני רוצה לשתף אותך איך כמעט קניתי קורסה בלי שתכננתי ובלי שבאמת הייתי צריכה. זה קרה לפני שנה, ביום שישי בצהריים. הייתי מאוד עייפה, אחרי שבוע עמוס, והילדים היו אצל אבא שלהם, כנראה שהיא פרודה או גרושה. פתחתי את הפייסבוק בלי מטרה, ואז קפצה לי פרסומת, קורסה אורתופדית, מפנקת, מבצע עד חצות, משלוח בחינם. התמונה הייתה מגרה, קורסה אפורה, סלון מואר, נר דולק, כוס תה ליד, והכיתוב, גם את מגיע לך להתפנק. חשבתי, ככה כותבת לי יעל, וואלה, באמת מגיע לי. הרגשתי עייפה, הרגשתי לבד, ורציתי להרגיש טוב. לחצתי, עברתי לאתר. היה טיימר עם ספירה לאחור, נותרו עוד 3 שעות ו-22 דקות לסיום המבצע. הלב התחיל לפעום לי. אני החלטית. שלפתי את כרטיס האשראי כותבת והזמנתי. יומיים לאחר מכן, הקורסה הגיעה. ויעל כותבת וממשיכה וכותבת, והיא בכלל לא התאימה לסלון. היא הייתה גדולה מדי. הצבע לא טעם. והכי גרוע, זה פשוט הרגיש לי מיותר. היא כותבת, חזרתי אחורה וראיתי את עצמי איך השתמשו בי. השיווק נגע לי בדיוק בנקודה החלשה. עייפות, בדידות, תחושת מגיע לי, ושעון העצר המבצע מסתיים בעוד כך וכך דקות. מאז, כותבת יעל, אני לא קונה כלום בלי לבדוק את עצמי. למה? אני באמת רוצה את זה. היא שואלת את עצמה את השאלה, האם אני באמת רוצה את זה? והכי חשוב, האם אני קונה ממקום של צורך או רגש זמני. אז, מאזינות ומאזינים, בפעם הבאה שאתם תראו מבצע עם שעון מתקתק, תזכרו את יעל. כי כשאנחנו רוכשים מוצר ואנחנו בלחץ, המחשבה שלנו היא מושפעת. לכן, תזכרו את יעל. לפני רכישות גדולות שאתם מבצעים, מוצרים גדולים ויקרים, תשנו על זה 24 שעות. תחשבו על זה לפני שאתם לוחצים על הכפתור, כי הפחד לפספס הוא אחד מהפחדים הגדולים שלנו, החזקים שלנו, לכן תזכרו שחברות משתמשות בו כל כך הרבה. אז נצא לעוד שיר, לאחריו נשמע עוד סוד, איך החברות משתמשות בנו.
ישנם ימים ללא מרגוע, גם לא אמצע לי נחמה, ומוכרחה אני נגוע, בעשבים, באדמה, לפסוע באותה הדרך, בתוך פריחה הקרקומים, ולהיות כל כך אחרת, ולפתוח חרב הגשמים, רק תפילה Oh,
אז מה ההרגל הבא שגורם לנו לצרוך הרבה? כוח ההרגל. הכוח הזה, מאזינות ומאזינים, זה בדיוק כשהמוח שלנו עובד על אוטומט. אחד הכוחות הכי חזקים, ואולי אפילו לא מדוברים, שגורמים לנו להמשיך לצרוך כוח ההרגל. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, למה אתם חושבים אנחנו ממשיכים לקנות דברים שכבר מזמן לא משרתים אותנו? לפעמים זה לא הפרסומת, לא המבצע, לא הפחד, אלא פשוט הרגל. ההרגל לקנות את אותו מוצר, ההרגל להיכנס לאותו אתר, אפילו הרגל לפצות את עצמי, בקנייה קטנה, כדי להרגיש יותר טוב. וההרגל הזה, מאזינות ומאזינים, לעתים רבות הוא הרבה יותר חזק ממה שנדמה לנו. הבסיס הפסיכולוגי להרגל הזה הוא אפקט ההתניה. לפעמים קוראים לזה לולאת ההרגל. בפסיכולוגיה התנהגותית מדברים על שלושה שלבים. בואו נדבר ונשמע מה זה, מה הם שלושת השלבים האלה. השלב הראשון הוא גירוי, טריגר רגשי או חיצוני שגורם לנו לקנות. מה זה יכול להיות? זה יכול להיות שעמום, הרגל שאני תמיד נכנסת לאותה אפליקציה, לאותו מקום, לאותה מקום שאני אוהבת כל ערב כשאני עייפה, להיכנס ולגלול באותה אפליקציה. לפעמים פרסומת שקופצת לנו, ואז מתוך הרגל שאני תמיד אוהבת לקנות מבצעים, אז אני נכנסת לאותו מקום. זאת אומרת, יש איזשהו גירוי, טריגר, שגורם לי להיכנס. השלב השני, התגובה, פעולה אוטומטית שאני תמיד עושה, קנייה. כשאני מדברת גם על הגירוי, לפעמים אנחנו כועסים, עצובים, אז הדרך לפצות את עצמנו זה ללכת לקניות. והשלב השלישי זה התגמול. תחושת סיפוק זמנית. כשאני קונה, יש איזה תחושה של שחרור מהתסכול. כשהמוח שלנו מקבל את התגמול הזה, הוא מחזק את הקשר בין הגירוי, בין הטריגר, לבין הענה, לבין כך שכיף לי כשאני קונה. אז בפעם הבאה, שהטריגר מופיע, אותה עייפות, אותו כעס, אותו משהו שגורם לי להיכנס, המוח שלי זוכר שכשקניתי, נהניתי, זה עשה לי טוב, אז שוב הוא יעשה את אותו דבר. הטריגר הזה זו אותה מערכת בדיוק כשפועלת בהתמכרויות, והיא פועלת גם בצרכנות. זאת אומרת, אם אני מכורה לקוקה קולה אפילו, לסיגריות, לכל מה שגורם לי לגירוי, לתגובה ולתגמול, זה בדיוק אותו דבר. אז אנחנו לא, הרבה פעמים לא קונים בגלל שאנחנו צריכים את המוצר, אלא משהו בתוכי למד שזה מרגיע אותי. לא באמת אני זקוקה לאותה חולצה כשאני הולכת בקניון, ורואה את החולצה הלבנה שיש לי כבר 50 חולצות לבנות בארון, אבל עצם הקנייה מרגיעה אותנו, ממלאת לנו איזה חור קטן בלב שעושה לנו טוב. בואו תשמעו על סיפור אמיתי שסיפרה לי שולמית באחת הסדנאות שאני מעבירה. אני מעבירה סדנאות של העצמה חוסן לגמלאים ולאזרחים ותיקים, וכך שלומית סיפרה לי באחת הסדנאות. שלומית היא כבת 69, והיא סיפרה כך, סיפרה שבכל יום חמישי יש לה נוג של שנים, היא הולכת לקניון. היא מספרת שהיא לא באמת צריכה משהו, אלא פשוט שגרה, היא הולכת לקניון, היא שותה כוס קפה, היא משוטטת בחנויות, ואז היא מחפשת סתם לקנות חולצה, לקנות תכשיט, לקנות אודם. זה עושה לה הרגשה של חיים. יום אחד היא מסדרת את הארון לפני פסח, ואז היא מוצאת 24 חולצות בארון. חולצות שהן עדיין עם הטיקט שלהן. היא לא לבשה אותן. היא הבינה שהיא קונה, לא כי היא, כי היא רוצה, היא צריכה, היא הרגישה שהיא חייבת. הרבה פעמים, במיוחד אנחנו אנשים, כשאנחנו עצבניות, כועסות, עצובות, אנחנו קוראות לנו משהו טוב. פסיכולוגיה לרגע. אז אני לא אומרת שלעיתים לקנות חולצה זה יותר זול מלשבת על ספת הפסיכולוג, אבל כאשר אנחנו רואות שזה הופך להתמכרות, כדאי לטפל בזה. אני רוצה להזכיר לכם את אחד מהמפורסמות ברשת, את עירית רחמים. היא באמת באמת בבידוי מרגש ואותנטי, הגיעה יום אחד לאחת מתוכניות, וחשפה בפנינו כי היא קנתה בכמויות ובסכומים שהגיעו עד למעלה ממאות אלפי שקלים בגדים. היא פתחה את הארון שלה וראינו בשידור איך יש לה מאות בגדים עם אתיקטים שהיא לא צריכה. אז כמובן אנחנו מבינים שזה יושב על רגש. הקנייה היא רגשית ולא באמת צורך. אז בפעם הבאה שאתם מוצאים את עצמכם חוזרים שוב ושוב על אותה קנייה, על אותו הרגל, בלי באמת צורך אמיתי, אני מזמינה אתכם לעצור ולשאול, מה הטריגר? מה הרגש הזה שמתעורר בי לפני הקנייה? ולמה אני באמת צריכה את זה עכשיו? האם אני צריכה את המוצר? או אני צריכה את הרגש שהוא נותן לי. ברגע שאני מזהה את ההרגל, אנחנו יכולים להחליף אותו. אם אני מזהה שזה באמת הרגל ולא צורך, אני יכולה להחליף אותו במשהו אחר. אם אני נכנסת לקניון כדי לקנות חולצה כל שבוע, אז במקום זה אולי ללכת לחדר כושר, לשים נעליים, לעשות איזושהי הליכה בפארק, לקבוע עם חברה לקפה, או כל דבר אחר כדי להחליף את אותו צורך לשבור את ההרגל. אני רוצה לספר לכם על עוד אפקט מדהים, שאם אתם תבינו אותו, תבינו למה הרבה פעמים אנחנו קונים חולצה, לא בגלל שאנחנו רוצים, לא בגלל שאנחנו צריכים, אלא בגלל, ובואו תשמעו מהו האפקט המדהים הזה, אפקט העדר. מה זה אפקט העדר? אם כולם קונים, אז בטח זה שווה. מה זה האפקט הפסיכולוגי הזה? זה התנהגות שנקראת עדר. הבסיס שלה הוא חיקוי החלטות של אנשים אחרים. תוך התעלמות ממידע רלוונטי שאולי אני יודעת או שיש במחשבה שלי, וזה מוחק את ההחלטה שלי. ההתנהגות של החיקוי זה לא חסר בסיס, כי במקרים, כך אנחנו חושבים, שאחרים יודעים משהו ומקבלים את ההחלטה, אז אני אומרת, אם הוא יודע, אז כנראה גם אני צריכה לרכוש את אותו מוצר. בואו נראה על מה זה מבוסס. האפקט הזה מבוסס על אחת מהתכונות האנושיות הכי בסיסיות שקיימות בנו, הצורך להשתייך. אני הרבה בסדנאות שלי ובהרצאות, אני מדברת על הצורך בהשתייכות. גם אדלר דיבר על הצורך הזאת, צורך בשייכות. במונחים פסיכולוגיים, הנטייה שלנו לאמץ עמדות או התנהגויות של הסביבה, מתוך זה שאנחנו לא רוצים להיות, נכון, חריגים. במיוחד במצבים של חוסר ודאות. אנחנו מסתמכים על זה שמה שכולם עושים זה בטח נכון. המוח כאילו לוחש לנו, אם כולם בחרו בזה, כנראה שהם יודעים משהו. אני אולי לא יודע את מה שהם יודעים, אז כדאי לי להשתמש בידע שלהם. אני רוצה לספר לכם על דוגמה אמיתית. בואו תשמעו על הטוסטר האדום. לפני כמה שנים, רשת ידועה שחררה טוסטר אדום בעיצוב של רטרו עתיק לשוק. בלי שום חידוש טכנולוגי מיוחד. פשוט הצבע האדום ואולי קצת עיצוב שונה. אבל מה קרה? משפיענית רשת אחת העלתה סטורי. אתם יודעים, הסטורי שיש היום בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, היום כל מי שיש לו ומחובר לרשתות החברתיות, בטוח רואה הרבה מאוד משפיעני רשת. ואז היא אמרה כך, הטוסטר הזה משנה את הבוקר שלי. תוך כמה ימים, עוד נשים אחרות במהלך ברשת, התחילו לעלות תמונות עם עם הטוסטר הזה, הלכו, רכשו את הטוסטר, והעלו גם. תוך כמה ימים, הטוסטר הזה הפך להיות סמל סטטוס. מי שיש לו את הטוסטר, הוא הופך להיות אחד מהחבר'ה. ורבים קנו לא כי באמת הם צריכים את הטוסטר, או כי יש בו משהו שונה מהטוסטר שיש להם בבית, אלא כי כולם מדברים על זה. אז מאזינות ומאזינים, כדאי שנזכור, חברות לא מוכרות לנו רק מוצרים, הן מוכרות לנו תחושת שייכות, הצלחה, הן מוכרות לנו אהבה, הן מוכרות לנו ביטחון. בואו אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות שאולי ככה פתאום תבינו מה אתם רואים בפרסומות. בואו ניקח את המשקה החיים, טעם החיים, קוקה קולה. מה אנחנו רואים בפרסומת? ים, קיץ, רגעי שמחה משפחתיים, חברות, נכון? לא רק עצם מי ששותה את המשקה, הוא נמצא בתחושה כזאת. או פרסומות, שימו לב לפרסומות של הבשמים, החברות המפרסמות, המפורסמות, מה הן מוכרות לנו? סיפור אהבה, סיפור הצלחה, אישה נאה, אישה מינית שמצולמת ליד הבושם. לאו דווקא הריח, אלא מה הוא יכול לתת לנו אם נרכוש את אותו בושם. אני רוצה, מי שהיה אולי בחנות איקאה, איך החנות מסודרת כמבוך כדי שנטייל ונחשף לעוד ועוד פריטים עד שנוכל לצאת מהחנות. אנחנו לא יכולים ככה לקחת את המוצר שאנחנו זקוקים לו ולצאת, אלא אנחנו חייבים לעבור את כל המבוך עד שאנחנו מגיעים לסוף, לקופות. ובאמצע עוד אפשר לשתות כוס קפה או לאכול ארוחת צהריים במחיר נמוך, ואחר כך להמשיך ולרכוש עוד ועוד ועוד מוצרים. אז אם יצאתם בפעם האחרונה לסופר לקנות רק שמפו, וחזרתם עם עוד 10 מוצרים שלא תכננתם, זה לא אשמתכם, זאת שיטה. החברות בונים על זה שתיקחו את העגלה הגדולה, מוצר אחד בתוך העגלה זה כלום, אז תוסיפו עוד ועוד מוצרים, וכך אנחנו צורכים עוד ועוד. אז איך יוצרים אצלנו גם התמכרות למותגים האלה? אנחנו נחשפים לזה עוד בילדות שלנו. בואו תזכרו בקורנפלקס שאנחנו ככה נחשפנו בילדות, ואז לאורך כל הדרך אנחנו אוכלים אותו. החברה של הנעליים, נעלי התעמלות שאנחנו ככה בצעירותנו התחלנו, ואנחנו רואים שכולם הולכים עם אותו נעל, ואנחנו ממשיכים וקונים את זה. שוקולד, איך יש כאלה שלוקחים את השוקולד הזה, או השוקולד השני, וזה הטעם הנרכש, זה הטעם שאנחנו רגילים אליו. אז תזכרו, חברות שואפות להיכנס לנו לתוך הראש, לתוכו, לא רק לארנק. בפעם הבאה שאתם רוכשים משהו, תעצרו לפני שאתם אומרים, אני תמיד רוכשת את המוצר הזה. למה דווקא את השוקולד הזה? למה דווקא את קופסת מלפפונים חמוצים של המותג הזה? אולי כדאי להשוות מחירים? אולי כדאי ללכת ולהסתכל מה יותר זול, משתלם, לפני שאני שמה את המותק הזה שאני תמיד 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 רגילה לשים בעגלה. אז נצא לשיר, ולאחר מכן נדבר על המסרים סמויים שבמדיה. אני אספר לכם איך הם משפיעים עלינו מתוך המדיה. אז על מה נדבר עכשיו? נדבר על המסרים הסמויים במדיה. מה זה פרסום סמוי? פרסום סמוי הוא שיטת פרסום שבה המפרסמים מעבירים מסרים פרסומיים תמורת תשלום בתכנים של אמצעי תקשורת, תוך הסתרה חלקית או מלאה של העובדה שהם נמצאים בפרסום. פרסום סמוי יכול להתקיים בכל אמצעי התקשורת, אך שימו לב, הרבה פעמים הוא נפוץ במיוחד בקולנוע או בטלוויזיה. בתקשורת הרבה פעמים מכנים אותו תוכן שיווקי. על אף שבתוכן הזה יש, צריך לתת תודעה שיש פרסום, אבל הם לא תמיד מודיעים על כך שהם מפרסמים. באמצעות פרסום סמוי, יש השתלטות איטית של המפרסמים על התודעה שלנו. המטרה של הפרסום הזה זה לאט לאט להטמיע אצלנו בתוך המוח את המוצר, בלי שאפילו אנחנו מרגישים את זה, או את המוצר, או את השירות, או את הסימן המסחרי, או את הפעילות של אותו מפרסם שהוא רוצה שאנחנו ככה נהיה מודעים אליו. כי מה קורה? יש הרבה מאוד פרסומות גלויות, ואנחנו, הצרכנים, גרבויים כבר מכל הפרסומות. שימו לב, הרבה פעמים כאשר יש פרסומת בטלוויזיה, אנחנו צופים באיזושהי תוכנית, יש פרסומת, אנחנו מעבירים לתחנה אחרת. אנחנו כבר רבועים, לא רוצים לשמוע, לא רוצים לראות פרסומות. הופכים להיות אדישים לפרסומות, ואפילו הרבה פעמים נוצר בנו אנטיגוניזם נגד הפרסומות. אנחנו כבר לא רוצים ויכולים ומסוגלים לראות ולשמוע את הפרסומות. אז מה קורה? הם רוצים שאנחנו נראה את הפרסום או נראה את המוצר, גם כאשר אנחנו צופים באיזה תוכנית טלוויזיה או איזה סרט, משהו לא שיווקי. ואז הם שותלים שם את המוצר. איך הם עושים את זה? הכוכב שותה פתאום איזה משקה, שרואים את התווית, ואז באופן תת-הכרתי, אנחנו שותלים בתוך המוח, שהנה, אם הוא שותה את זה, זה כנראה טעים, או מצית איזושהי סיגריה מחברה מסוימת, או אחד המשתתפים בתוכנית לובש או לובשת חולצה של מותג מסוים. זאת אומרת, פרסומת סמויה, ששותלים לנו במוח. למה הסמוי הזה הוא מסוכן? אז קודם כל, זה פוגע בתחרות, כי שותלים שם מוצרים, שלא תמיד כל חברה יכולה לעמוד בתשלום שמשלמים לאותו גוף. וגם זה גורם לשתול לאנשים צריכה שהם לא רוצים. תחשבו על ילדים צעירים שלא מודעים לזה, כמה זה יכול לפגוע בילדים צעירים שצופים בתוכניות טלוויזיה, בסדרות שהם רגילים ורואים את הכוכבים, את האנשים שהם מאוד מאוד מעריצים, את הבנים או הבנות שמשחקים שם, השחקנים והשחקניות, צורכים מותג מסוים. הם כמובן הולכים ורצים לצרוך את אותו מוצר. אז זו באמת דילמה מוסרית, כמה אפשר ומותר לעשות את זה. הרבה פעמים בלוגריות במדיה צורכות מוצרים ולא מודיעות שזה למעשה מוצר שהיא קיבלה עליו תשלום כדי לפרסם אותו. בואו נראה קצת דברים שאני זוכרת ממה שקרה במדיה. בתוכניות של כוכב נולד, אני זוכרת שעיצבו את הבמה בצבעים של איזושהי חברת סלולר ידועה. המונדיאל גם עיצבו אותו בצורות ובצבעים שהזכירו גם איזושהי חברה גדולה. אפילו חברות תעופה נותנות חסות לנבחרות כדורגל, ונותנות, אם תסתכלו על החולצות של שחקני כדורגל, יש שם פרסום, נכון, של חברות מסוימות, גם בישראל, גם בחול, והצופה בכדורגל חייב, המוח שלו מסתכל, וגם מאחורי השחקנים יש שלטים של פרסום. אז האדם שצופה במשחק כדורגל חייב לראות את הפרסומות האלה. אז יש כל מיני סוגים, חלקם חוקיים, חלקם לא חוקיים, וכך הם נוהגים למכור לנו ולהבליט את החברות ששואפות שהמוצר שלהם או השירות שלהם יהיה ממש אטרקטיבי, ולאחר מכן אנחנו נצרוך אותו. לעתים זה קורה גם בתכשיטים, ביגוד, הנהלה, נותנים להרבה פעמים למשפיעני רשת את המוצר בחינם, או אם הם מופיעים בטלוויזיה או באיזה סרט או תוכנית, הם מקבלים את המוצר חינם, הם לובשים אותו, ואז מי שרואה רוצה להידמות לאותו משפיען רשת, והולך ורוכש את המוצר. אני רוצה להזכיר לכם אפילו את השטיח האדום בהוליווד, נכון? טקס האוסקר, אנחנו רואים את הכוכבים בסמלות פאר, הרבה פעמים הם מקבלים את זה מתנה. רק שיזכירו שהסמלה הזאת נרכשה מהמותג הזה או אחר, התיק, התכשיט, היעלום, וזה כמובן פרסומת. אז בפעם הבאה שאתם נכנסים לאינסטגרם, לטיק טוק, ורואים את המשפיעני רשת שמראים לנו את המוצר שהם רוצים שנרכוש, תחשבו, האם זו פרסומת? או האם באמת הוא ממליץ על המוצר? דניאל סיפר לי סיפור, אחד מהמכרים שלי, הוא עצמאי בתחום הנדלן, והוא סיפר שבמשך הרבה מאוד זמן, הוא חשב שכדאי שהוא יהיה יותר נוצץ, יותר מפורסם, כמו שכולם באינסטגרם. ואז הוא ראה אחד ממשפיעני הרשת שהוא עוקב אחריו, בחור צעיר, מצליח, תמיד לבוש ככה היטב, והוא, אותו בחור, העלה סטורי והראה את השעון שלו, שעון חדש. הוא כתב, אותו משפיען רשת, השעון לא רק יפה, אלא משדר לעולם שאתה שווה. ואותו בחור אמר, וואו, זה דיבר אליי. אותו רגע הוא הרגיש שגם הוא רוצה להיות שווה. זה עובד ככה בתת מודע. לא תמיד אנחנו מודעים למסרים ששוטלים לנו במוח. הוא סיפר לי שבאותה תקופה הוא היה בדיוק בתקופה שהעסק לא כל כך הלך לו, ומשהו מבפנים אמר לו, אולי אם תקנה את השעון הזה, אנשים יראו אותך כמו, ווין, אתה תרגיש מוצלח, אנשים שיבואו ואתה ככה תעשה איתם עסקאות נדלן, תיווך, הם יראו את השעון על היד, הם יגידו, וואו, זה מצליח, זה איש מצליח. הוא רכש את המוצר, ומוצר לא זול בתשלומים, והוא סיפר, כשהשעון הגיע, הוא היה ממש בינוני. לא משהו מיוחד. ואז הוא גם גילה ושמע שהמשפיען רשת שענד את השעון, הוא לא אמר שהוא מפרסם אותו, פשוט קיבל תשלום. זאת לא הייתה באמת המלצה של שימוש ומשהו שהוא התלהב ממנו בצורה מדהימה, אלא פרסומת סמויה. אותו חבר סיפר שהוא הרגיש מטופש, לא דווקא בגלל הכסף שהוא שילם על אותו מוצר, אלא שעבדו עליו. מאז הוא סיפר לי שהוא בודק כל רכישה שלו, הוא אומר, אני לא רוצה יותר שיעבדו עליי. למדתי לזהות את ההבדלים בין השראה לבין פרסום. הוא אמר, אני שואל את עצמי, מי באמת מרוויח מזה? האם אני צריך את המוצר הזה, או שרק אני רוצה להיראות כמו אותו משפיען רשת? כי בואו נחשוב על זה. הצלחה אמיתית היא לא נמדדת במה שיש לי על היד, או במה שאני לובשת מותג כזה או אחר, או כמה עלה לי הבגד, אם רכשתי אותו במאות או אלפי שקלים, אז אני יותר מוצלח. אלא מה שאני ומי שאני. בואו תראו עוד דוגמאות לפרסומת סמויה. אם אתם רואים בסרט דמות מאוד ככה ראשית נוסעת בטסלה, האם הרכב זה לא פרסומת סמויה? או זה במקרה הוא נוסע במכונית מסוג הזה? האם כשאתם רואים תוכנית בישול בטלוויזיה, יש המון תוכניות בישול בטלוויזיה, כשאתם רואים את אותו שף משתמש בשמן מסוג מסוים, או שולף את הנייר אפייה של מותג מסוים, האם הוא קיבל חסות? האם זאת פרסומת סמויה? אני מזמינה אתכם לבדוק, להיות מודעים לאותם פרסומות סמויות. אז אנחנו נצא לעוד שיר ונדבר על מתי אנחנו הכי פגיעים, מתי הם יכולים לשתול לנו את אותו מסר פסיכולוגי.
פגישה באמצע החיים, הגענו אל עצמנו במקומות כל כך שונים, האם נראית אחרת כאילו לא היינו פה? הלילה את נשארת, חכיתי לבוקר שיבוא. סוגר עלינו מעגל של שינויים, אז מה עבר עלייך ומה מביא אותך לפה? הלילה את נשארת, חכיתי לבוקר שיבוא.
אנחנו הכי הרבה פגיעים. אז אנחנו פגיעים מתי? כשאנחנו עייפים, כשאנחנו רעבים, כשיש לנו תחושה של בדידות, או כאשר אנחנו משועממים. המצב הרגשי שלנו משפיע מאוד מאוד על הרכישות שלנו, והחברות יודעות את זה. תראו, אני חשוב לי לומר לכם שהיום יש חוקים לביטול עסקה. אם אתם רכשתם מוצר, הגעתם והבנתם שאתם לא זקוקים לאותו מוצר, שאתם קניתם אותו בסך הדעת. אז יש, אני רק אתן לכם כמה ככה נקודות, כי הזמן שלנו קצר, אז אפשר להחזיר את זה, לשמור את החשבונית, אם קניתם בקניון איזה מוצר, הגעתם הביתה, זה לא מתאים לכם, אתם לא רוצים אותו, אתם יכולים להציג חשבונית ולהחזיר אותו. הרבה פעמים זה יעלה לנו קצת דמי ביטול, או סכום מסוים שהם יגבו מאיתנו. תווי קנייה, קונים בתווי קנייה, לדעתי אי אפשר להחזיר את זה, אבל חייב לדעת, אנשים מעל 65, אנשים עם מוגבלות, אנשים שהם עולים חדשים, יש חוקים חדשים שאפשר לברר ברשות להגנת הצרכן. יש גם טלפון של עמותה, שנקראת עמותת אביב, כוכבית 5711, שיכולה לתת לנו את האפשרויות ולעזור לנו במקרה שקנינו מוצרים בסכום גבוה, ואנחנו רוצים לבטל ועושים לנו איזושהי בעיה, תתקשרו או לאגודה לצרכנות או לכוכבית 5711. וטיפים ככה ממני, אז להמתין, כמו שאמרתי, 24 שעות לפני רכישה לא מתוכננת. תשאלו את עצמכם, מה המניע שאני קונה? מה המניע שאני קונה? האם משעמם לי או שבאמת אני צריכה את זה? כולם קונים את זה או שבאמת אני זקוקה? תערכו רשימות קנייה, לא ללכת ככה לקנות בלי רשימות. תשוו מחירים. יש אתרים כמו זאפ, מחירים שאפשר לראות מי הכי זול. לבדוק מי עומד מאחורי הפרסום. הרי פרסום יש מישהו שיש לו אינטרס או שהוא באמת מפרסם את זה. ולזכור שמבצע טוב הוא רק אם אני באמת צריכה את זה. הוא יכול להיות הכי זול, אבל אם אני לא צריכה את זה, אז שישאר שמה. ובפעם הבאה שתמצאו ותשמעו, מבצע רק להיום, רק להיום, תבדקו את זה. צרכנות חכמה היא לא רק להגיד לא, אלא להגיד גם מתי כן, אבל מתוך מודעות. מאזינות ומאזינים, היה לי עונג להיות איתכם היום. תזכרו, ידע זה כוח. אני הייתי נעמי חייקה, מזמינה אתכם לחשוב טוב טוב, לא רק מה יש במבצע, אלא מה באמת שווה לקנות. אני רוצה, כמו בכל שבוע, להזכיר לכם שיש לנו שם בעזה חטופים, אחים, אחיות שעדיין שם, נזכיר אותם. ולהבדיל, להגיד תודה לכם שאתם איתי. להזכיר את האחד שלי שנמצא שם מעבר לזכוכית, משה חייקה. ולהזמין אתכם להעביר את התוכנית הזאת, זו תוכנית חשובה. תעבירו אותה למי שאתם חושבים שתעשה לו טוב. לעשות בעולם טוב זה זכות. תודה רבה לכם, להתראות בתוכנית הבאה.
בראשית עולם עמדה חווה אוהבת מול אדם, עזר כנגדו, צל אמיץ על אור, ואז צועד אדם אל כיוונה של זו אשר חלם, ראש שמחתו